רשת בית כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, השעה 7, הנה קיצור חדשות השבת מפי ריקי הראל. הפגיעה בספינה האיראנית. גורם בצוות החקירה האיראני אומר כי יש סבירות גבוהה מאוד שידע של ישראל הייתה מעורבת בדבר פעולת הטרור כלשונו. לדבריו, ייתכן שכלי טייס ירד טילים אל הספינה שער רקורד בעת שהפליגה בים התיכון בדרכה לאירופה ביום רביעי. לא היו נפגעים ונגרם נזק קל לספינה. חברת הספנות הממשלתית של איראן הודיעה כי יינקטו צעדים לזהות את האחראים לחבלה בעזרת גופים בינלאומיים. תקריות אלימות ביהודה ושומרון. שלושה נערי גבעות נפצעו קל מאבנים שהשליחו פלסטינים במהלך אימות ליד הכפר בורין. אחד הנערים, בן 16, נזקק לפינוי לבית חולים. הבוקר הותקפו באבנים בני משפחה פלסטינית ליד מאחז מצפה יאיר שבדרום הר חברון. ככל הנראה, מתנחלים השליחו לעברם אבנים. אב המשפחה נפצע בפניו ופונה לבית חולים. כתבתנו קרמל דנגור מוסרת כי בכפר חווארה שבאזור שכם ניזוקו הלילה שני כלי רכב פלסטיניים על פי החשד בידי מתנחלים. משמר הגבול יקים בפעם הראשונה פלוגות לנשים בלבד למשימות ביטחון שוטף בקו התפר. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי בפגישה בין מפכ"ל המשטרה רב ניצב שבתאי לרמטכ"ל רב אלוף כוכבי סוכם כי יוקמו שתי פלוגות נשים, ובימים אלה החלה עבודת מטה ליישום ההחלטה. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כי הלוחמות יופעלו בעיקר בקטע מראש העין צפונה כדי למנוע פעילות טרור ופשיעה. באזור הזה פועלים כוח משימה משותף לצהל ולמשמר הגבול. פלוגות הנשים שיקים אגב יאפשרו להחזיר את החיילים למשימות ביטחון שוטף בשטחים. חשד לעוד מתקפת סייבר על חברה ישראלית. קבוצת הפצחנים Black Shadow תקפה את KLS Capital, חברת מימון לרכב. ההאקרים כתבו בחשבון הטלגרם שלהם כי שרת החברה הושבת וכי בידיהם מידע אישי של לקוחות. לדבריהם, החברה הישראלית לא הסכימה לשלם כופר בסך 10 מטבעות ביטקוין, ולכן הדליפו צילומי המחאות, רישיונות נהיגה ובקשות למימון כלי רכב. KLS, משם נמסר, בתגובה לחטפתנו דנה ירקצי, כי החברה פנתה למערך הסייבר הלאומי, התקינה את שרתיה מחדש ופתרה את בעיית דליפת המידע. החברה גם תעדכן את לקוחותיה. כדורגל בליגת העל, בני סכנין ניצחה את הפועל תל אביב 1-0 באצטדיון בלומפילד לעיני כ-1,500 אוהדים. הפועל חדרה ניצחה את מכבי נתניה 1-0. ובספורט ימי, גיל כהן ונועם חומרי זכו באליפות העולם למפרסיות מדגם 470 לצוות מעורב של אישה וגבר. התחרות הייתה בווילה מורה, פורטוגל. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי התחרות המשותפת לצוות של אישה וגבר תהיה חלק מהמשחקים האולימפיים החל מהאולימפיאדה בפריז בשנת 2024. עורך החדשות יותם ברזני. התחזית מחר תהיה עלייה של ממש במידות החום, ירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני עוד התחממות יעשה חם מהרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 19 מעלות, בחיפה ובצפת 16, בבאר שבע 24 ובאילת 28 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
בית מדרש משודר עם הרב דוב ביגון, ראש ישיבת מכון מאיר.
התקופה הזאת היא לא פשוטה מבחינה ציבורית, מבחינה לאומית, בגלל שבאופן טבעי יש חילוקי דעות, והם באים לידי ביטוי בתעמולה, בהתייחסות איש לרעהו, מפלגה למפלגה וכו'. צריך מאוד גם להיזהר מלשון הרע, מדברים שבדרך כלל אולי לא שמים עליהם דגש, אולי, אבל דווקא בתקופות האלה יש כאלה שרוצים להיבנות מחורבנם של האחרים, אז הם מדברים עליהם בצורה לא יפה, ככה או אחרת. לכן, השמירת הלשון זה לא רק מה אתה אומר, אלא גם מה אתה שומע. צריך לדעת, אנשים טועים, חושבים שרק אסור לדבר לשון הרע, אבל גם אסור לשמוע לשון הרע. אז דווקא בתקופה הזאת מאוד צריך להיזהר, לא לגלוש, או לא להקשיב יותר מדי לדברים שאומרים שהם בגדר של לשון הרע. ומהו גדר של לשון הרע? זה כל דבר, כל מי שמדבר בגנותו של השני, זה נקרא לשון הרע. אתה רוצה שיפרו או בך? תגיד מה אתה, אתה לא צריך להגיד מה, למה הוא לא. תגיד מה אתה, וזהו, זה צריך להיות התרבות הציבורית, נאמר, בתוכנו, ולא, חס ושלום, להיבנות מלשון הרע או מדברים לא טובים שיש אצל הזולה. לצורך הדבר הזה, אולי אנחנו נלמד כאן איזה מאמר על איך באמת צריך להנהיג ציבור ועם ישראל. תפתחו בבקשה את אורות התחייה, דף נון גימל, נון גימל, אורות התחייה, דף נון גימל. כאן הרב מלמד אותנו, הוא מתייחס להנהגה של עם ישראל, כיצד עם ישראל צריך להיות מונהג. בעבר הרחוק היה מונהג, אבל גם בעתיד בעזרת השם הוא יהיה מונהג בצורה כזאת. מי בעצם צריך להנהיג את עם ישראל? אבל לפני זה אולי כמה דברי הקדמה. כשמדברים על מנהיגות בכלל, אז יש לנו מנהיגות מצד אחד מדינית, פוליטית, מדינית, כמו שאנחנו חווים את זה היום. דיינו, יש מלך, הרשות השולטת, זה המלכות. אבל בעם ישראל הייתה גם המנהיגות רוחנית. תמיד במקביל למנהיגות המדינית הייתה גם מנהיגות רוחנית, והמנהיגות הרוחנית הייתה לאו דווקא בידי המלך. אם זה היה בידי המלך, אז היה מה טוב. למשל דוד המלך, הוא היה מצד אחד היה מנהיג מדיני, מצד שני הוא גם היה כתב את תהילים, הוא היה ראש ישיבה, היה בעל רוח הקודש, בעל נבואה, יש אומרים, דוד המלך. אז הוא היה לו אישיות מיוחדת שהיה יכול להציל מרוחו גם לאומה, לא רק הנהגה החלטות מדיניות, כלכליות או ביטחוניות, אלא גם היה מציל מרוחו. אבל בדרך כלל הייתה חלוקה ברורה בין ההנהגה הרוחנית וההנהגה המדינית. ההנהגה המדינית, כאמור, זה על ידי המלכות. המלכות היא האחראית לצד הקיומי של האומה, אם זה לצד של הכלכלה או של הביטחון או הדברים מהסוג הזה. לעומת זה, ההנהגה הרוחנית שהייתה מיוחדת לשבט שנקרא שבט לוי, שבתוכם הכהנים. לוי זה גם מן הכהנים. שבט לוי והכהנים במרכזם, הם בעצם האנשים שהם היו צריכים להשפיע, להניג את עם ישראל בעבר הרחוק, דיים בית ראשון, ובעתיד הקרוב, בית שלישי בעזרת תחזור הכהונה, והמנהיגות הזאת, שבעצם הכהנים נולדו להשפיע על עם ישראל, נולדו למטרה הזאת. ובמקביל הייתה מה שנקרא הסנהדרין. הסנהדרין היא הייתה הנהגה המשפטית, אם נאמר, היום יש לנו במדינה שלוש רשויות, כן, הרשות המחוקקת, שזה הסנהדרין, מקבילה לסנהדרין, הרשות המבצעת, שזה הממשלה, כן, ויש רשות השופטת, שזה גם הסנהדרין. השופטת זה גם הסנהדרין, אבל לא רק הסנהדרין, אלא בעבר, בכל מקום היה בית דין, והיו דנים, וככה המדינה הייתה מתנהלת בצורה כזאת. וכאמור, מה שהיה הוא שיהיה, חדש עמנו, כקדם אנחנו אומרים. היום אנחנו בדרך לכיוון הזה, בעד רגע, זה ייקח זמן קצת, בוא נראה את הדברים בתוכו. קודם כל, לגבי המנהיגות הרוחנית, או הדתית, או הרוחנית, איך נקרא לזה שנקרא, בעם ישראל, איך זה צריך להיות, איך זה צריך להתנהל, בוא נראה את זה בתוך. בסעיף ד', בבקשה. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותחופה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. כל אורגן, כל מערכת אורגנית, ציבורית, זה לא דבר פשוט. אנחנו לומדים את זה מהמשפחה של יעקב אבינו. כל זמן שהאבות היו אברהם ויצחק, אז זה לא חוכמה להניג ילד אחד. גם זה הבעיה. שני ילדים, כמו אצל אברהם ויצחק, אולי הם שני ילדים. אבל 12 ילדים? וואי, וואי, וואי. זה כבר מלחמות, מלחמות אחים. כמו שראינו באמת אצל יעקב. המתחים, מאבקי הכוח, בתוך משפחה מרובת ילדים, הם לפעמים דברים מאוד חזקים. השם זיכה אותנו ב-12 ילדים. ישר כוח לרעייתי שתחיה. כן, זה לא פשוט, זה לא פשוט. מלחמות, מאבקים, כן. איך להנהיג משפחה גדולה, וקל וחומר, איך להנהיג ציבור מגוון, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה לא מקרה שאנחנו לא כאן שכפול של כל אחד. אני מסתכל על הפנים, אין, כל אחד יש לו כאן פנים אחרות, והפנים, המילה פנים, היא מרמדת על הפנימיות. כל אדם יש לו את האישיות שלו, את המחשבות שלו, את השאיפות שלו, את המציאות שלו. עכשיו, לך, תיקח ציבור, כל כך מגוון, כל כך הרבה בעלי דעות, ותיקח את כל הציבור הזה ותעניג אותו. שדיינו שכולם ישרו קו על פי ההנהגה, זה דבר פשוט. מהו הסוד ההצלחה להניג ציבור מגוון כזה, בעלי דעות שונות ומנוגדות, ובכל זאת להניג את כולם? אז אומר כאן הרב, זה צריך מידת החסידות. המנהיג הרוחני, שהוא צריך לאחד את העם, ולמרות ההבדלים ביניהם, הוא צריך להיות אדם בעל מידת החסידות, שהביטוי שלה למתק את הדין. למתק את הדין, פירושו שיש דין בעולם, ויש הבדלים, וזה עובר בכל, וזה עובר בכל, והתנגדויות וויכוחים. לא לדעת למתק את הדברים האלה. דיינו לראות מהו החוט החורז את כולם, מהו המכנה המשותף לכולם, מה המייחד והמאחד את כל החברה. בשביל זה צריך מה שנקרא בלשון שלנו ראש גדול ולב רחב. חסיד. הדבר בא לידי ביטוי אצל אהרון הכהן. אהרון הכהן היה משה רבנו, יקוב הדין את ההר. זה היה משה רבנו. ואהרון הכהן, כתוב שהוא נפטר, אהרון כהן, באו כל בני ישראל. כולם באו, נשים, גברים, כולם באו לשקוט את אהרון. מה שאין כן אצל משה רבנו, שלא כתוב כולם באו. למה? כי אהרון היה משים שלום. בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, זה היה עניינו של אהרון הכהן, לאחד את כולם, להיטיב עם כולם, לראות את הנקודה החיובית אצל כל אחד ואחד, שמידת החסד, זה אופייני, אופיינית, המידה הזאת היא אופיינית לאהרון הכהן. זה מה שאומר כאן הרב. אדם שלהעניק ציבור צריך להיות בעל סבלנות, מידת הסבלנות. לא רק להעניק ציבור, כל אחד מאיתנו צריך מידה כסבלנות. אבל בפרט להעניק ציבור צריך את מידת הסבלנות. צריך לטפח את מידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותקופה. מה זאת אומרת בינה אלוקית? אני מסתם שמעתם פעם על אלוקים, נכון? מי שמע כאן על אלוקים פעם? איפה אתה שמעת? יפה מאוד. ומה זה בינה אלוקית? כשמדברים על אלוקים, כמובן לא מדברים על המהות האלוקית, כי זה דבר בלתי נתפס, אבל מדברים על, על האלוקות, בדרך כלל מדברים דווקא על הצד שהוא אדון הכל, הוא מלך העולם, מנהיג את הכל. אז צריך לדייק בלשון את הכל, מנהיג, כולם. זאת אומרת, כולם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. מידה, מה שאומר בינה אלוקית, צריך להבין שאלוקים הוא באמת מלך, הוא באמת מלכותו בכל משלה. הוא באמת הרצון הטוב של אלוקים, הוא השולט בכל מה שנעשה, בכל הבריאה כולה, בכל הציבור כולו, בכל מה שאתה רואה, גם אלה שאתה לא מסכים איתם. אני בדקתי את זה באינטרנט. כי הכל מאלוקים. כן.
עצמה, כי ההנהגה היא
מורכבת בעצם משניהם ביחד. נכון. אחד בעון מהצד השני, העון
הוא
כמו נקרא לזה המדיניות פנים שמוצאת את הקו החורות, ומשה
הוא
ייקור הדין את הארץ, ובסוף פה המנהיג. זאת אומרת, יש פה איזה שילוב,
אנחנו
מסיים
פה,
עומד פוקוס
על צד אחד בהנהגה.
כן, כן, אני מדבר כאן על ההנהגה הרוחנית. כן, אנחנו מדברים כאן, יש הנהגה מדינית. הנהגה מדינית, המלך צריך לקבל החלטות. ולפעמים החלטות כואבות, זה לא דבר פשוט, לצאת למלחמה זה לא החלטה פשוטה, או להטיל מיסים זה לא החלטה פשוטה הדבר הזה. אז זה עניינו של המנהיג המדיני, כן? שהוא צריך להיות, איך אומרים, אדמוני יפה עיניים, אדמוני מבחינת דוד המלך, שהוא היה מידת הדין, כן? הוא היה, הייתה צריכה להיות לו. אבל אהרון הכהן הוא המשים שלום. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. ואת המנהיגות הזאת צריך גם בעם ישראל.
בעצם מה שהיום קורה, אני לא יודע אם להגיד את זה בחברה החרדית, או בכלל איזושהי נקודה כזאת שבה שמים את הרבנים בראש
ובראשונה,
וגם
אומרים, הם יקבלו
את ההחלטות המדיניות במקומנו. יש פה איזושהי בעייתיות,
ודאי שיש בעיה.
עכשיו לא
יראה אותו עין
בעין, כמו שהוא
ראה אותו. אתה צודק. זאת אומרת, צריך להבין, המלך, דוד המלך, כל מלך, לפי ההלכה, הוא צריך ללכת עם ספר תורה. מה זאת אומרת ללכת עם ספר תורה? ללכת עם ייעוץ של תלמידי חכמים. גם דוד המלך, כשהוא יצא למלחמה, כתוב שם היה, שואל את הסנהדרין, לצאת למלחמה? לא לצאת, הסנהדרין זה התורה. זה ראש של תורה. והספר תורה של המלך היה לו שני ספרים. אחד היה הולך כל הזמן צמוד אליו, זה כמו איזה תלמיד חכם שהולך לכל מקום עם משניות או משהו כזה. כל דבר הוא שאל את עצמו מה התורה אומרת. והיה לו ספר אחד נגנוז אצלו בתוך הבית בעניין הזה. אני לא מדבר על המציאות העכשווית, המציאות האידיאלית. המציאות האידיאלית שהמלך הוא לא מתפקד לפי מה שבא לו, אלא באמת על פי התורה ועניינו של המלך. אבל זה לא מספיק. המלך הוא מרוכז בנושא המדיני, המעשי, הפרקטי, אני לנהל את הארץ, אומר. אבל יש גם נשמה. וכל דבר, כמו היום, יש צד החינוכי, הרוחני, המוסרי, הערכי, הדברים האלה, הדבר הזה הוא מוטל על אותה סמכות רוחנית שבעבר זה היו הכהנים והסנהדרין, ובעובד את תלמידי חכמים. אתה שואל שאלה נכונה, מה לרבנים ולהחלטות מדיניות, אם כן לצאת למלחמה, או לא לצאת למלחמה, אם כן להטיל מיסים, או לא להטיל מיסים? אתה שואל שאלה כזאת, נכון? יחינם, לא פעם היו עוד נושאים שהתייעצו, וכן הסכימו או לא הסכימו, תלוי במלך, תלוי ב... תלוי בנסיבות וכל הדברים האלה. אז זאת שאלה שבאמת צריך בזמן המודרני, בתקופה שלנו היא שאלה, כן, יש בכל דבר, יש מה שנקרא שחור, לבן, אפור. כל דבר. גם בהחלטות שמקבלים, אין דברים, לדוגמה, בענייני רפואה, או מדע, או דברים כלכליים כאלה ואחרים, שזה שר לאנשי מקצוע, לאנשים מומחיים, שלא צריך להתייעץ עם תלמיד חכם, האם לעשות ניתוח או לא לעשות ניתוח, שהוא הצלת חיים או דברים כאלה, פתאום, על סמך מה אתה אומר את זה? צריך להגיד נתונים ודברים ברורים, לא להיכנס למיסטיקות, לכל מיני דברים כאלה, זה בא דבר ברור. וגם לרבנים זה דבר ברור, שלא האדם מתרפא. הרמב״ם היה גדול לרופאים, הוא אמר בדיוק, רופא לרופא, הוא תעסק במקצוע שלו. אותו דבר לגבי הנושאים המדיניים שאתה שואל עליהם, כן. יש דברים ששייכים למלכות, צריכים להחליט, אפשר להתייעץ, תמיד זה טוב להתייעץ. אבל ההחלטה בסופו של דבר היא החלטה של המלכות. אבל יש דברים שהם נוגעים גם לתורה באופן, אתן לכם דוגמה, נושא ארץ ישראל. אנחנו עומדים, זה עומד על הפרק. נושא ארץ ישראל, עכשיו איך להתייחס להחלטות המדיניות שמקבלים בממשלה שנוגע ליישוב ארץ ישראל? זה בדיוק עמד על הפרק בזמן הגירוש היהודים מגוש קטיף. עמד לפני על הפרק שקמו הרבנים וזעקו זעקה גדולה, לא, לצערי הרב לא כל הרבנים, אבל חלק מהרבנים קמו וזעקו זעקה גדולה, רבותיי, לעקור יהודים מארץ ישראל, הדבר הזה הוא דבר שלא יעשה. זה כמו לבקש מיהודי לחלל שבת, דבר שהוא לא יעשה. למה? זה דין תורה הדבר הזה. ואז מתחיל החיכוך. מתחיל החיכוך. כן? כמו ישעיהו וחזקיהו, שהיה להם גם את אותה הסכמות בדברים כאלה ואחרים. כאן צריך להלך בעדינות, הייתי אומר. הנה דוגמה של היום. האם אנחנו הולכים עם העניין הזה עד הסוף, או לא הולכים, או מוצאים פשרות בדבר הזה? שזה, חכמים נקראים חכמים. למה קוראים להם חכמים? כי הם חכמים. לדעת להתנהל במציאות מורכבת, ולהיות נאמן אל, 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 אל תורה ואל מצוות, זאת היא חוכמתם של החכמים. זה מה שהרב אומר כאן. מה הרב אומר? סבלנות. נקרא את זה עוד פעם. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, מידת החסד והענווה ממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותכופה, שהבינה האלוקית היסודית זה האמונה בקדוש ברוך הוא. והאמונה בקדוש ברוך הוא פירושו של דבר להבין שכל מה שנעשה בעולם זה רצון השם. מתחיל מרצון השם. לא שאין לנו בחירה, חס ושלום. יש לנו בחירה. אבל אחרי הבחירה, לפני הבחירה, ואחרי הבחירה, והכל, רצון האלוקים הוא השולט בכל המערכת. וכשאנחנו הולכים לנהל את עצמנו, להתנהל, ניקח את זה בחשבון. לא סתם. ניקח את זה ביסוד כל חשבון. אתן דוגמה שיכול להיות ציבור שהוא אומר, אני לא רואה במדינת ישראל, יכול לקרוא דבר, יש לו צופה כזאת, ערך מקודש. למה, מה, למה זה לא ערך מקודש? הם רוצים להגיד כאילו זה לא מאלוקים. מי המציא את מדינת ישראל? כמה חילונים, נכון? אני שואל אתכם, מי המציא את מדינת ישראל? אתה כנראה דתי או מאמין. יכול לקרוא דבר כזה שאדם אמונתו היא קטנה, מה זה קטנות מוחין. יש ביטוי כזה בחזל, קטני אמונה. מה זה קטני אמונה? קטני אמונה שהם לא מכלילים את הכל תחת מלכות השם, תחת רצון השם. אומרים מה שלא מוצא חן בעינינו, כאילו האלוקים לא נמצא שם. אני בדקתי, הוא נמצא גם, סליחה אני אומר, בכל מקום, לית אתר, פנוי מיני. כל מקום, רצון האלוקים שם. לא מוצא חן בעיניך בגלל שאתה למדת תורה? זה נכון. יש לנו תפקיד, יש לנו גזרת אחריות. אנחנו יכולים להגיד מה כן ומה לא, מה מותר ומה אסור, אבל גם מה טהור ומה טמא לא עלינו. אבל גם שאתה מדבר על הסיטרא אחרא, על הצד האחר, הלא טוב לכאורה, אתה צריך לדעת שתחת שליטת אלוקים. אם אתה לא מבין את הדבר הזה, אתה הופך את העולם ל... איך אומרים? שניות, יש ביטוי כזה בחכמים. שניות, שניות זה טוב ורע. כמו הפרסים. האלוקים הטוב, האלוקים הרע. וקיימת סכנה גדולה. לכן, דווקא אותם חסידים, ענקי הרוח, בעלי האמונה, המייחדים באמת, הם רואים את הכללות, ומתוך הכללות הם מתייחסים אל המציאות המשתנה והמסובכת והמורכבת. אבל אם אין לאדם את הכללות הזאת, המבט הכללי, והוא מתייחס למציאות המשתנה והלפעמים זו לעומת זה האלוקים, אז קיימת סכנה גדולה שאדם יהפוך לקטן אמונה, או אפילו לאבד את האמונה שלו באלוקים. זו סכנה גדולה. לכן הרב אומר שצריך אנשים גדולים, בעלי בינה אלוקית גדולה. לא רק אפך, קודם כל להאמין בקדוש ברוך הוא. אבל מה זה להאמין בקדוש ברוך הוא? להאמין שהוא באמת שולט בכל. הוא באמת מנהיג את הכל. למרות שלעת מחשבה תפיסה בכלל. אבל כל המציאות, גם כשהיא לא מוצאת חן בעינינו, גם כשהיא נראית לנו קשה מאוד, גבוה מעל גבוה שומר. מי זה השומר? הוא שומר, ראיתי באיזה מקום, שומר לטובה. כל דוד רחמנה לטובה. רגע, הכל גם את מה שלא מוצא חן בעיניי נעשה לטובה, כן. למשל, יש קשיים בחיים. יש כאן מישהו עם קושי בחיים, ירים את היד רגע. חוץ מני. יש למישהו כאן איזה קושי או משהו? אין לכם. גם זה מאת השם. למה? הקשיים הם באים לגלות כוחות. הקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחנו בעיות, סיבוכים וניסיונות ודברים מהסוג הזה. 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. למה? לגלות את המסירות נפש, את אהבת השם שלו, כל הדברים האלה. אז לכן אתה רוצה להעניק ציבור מגוון בעל דעות שונות, אתה חייב להיות בעל שעה רוח, בעל אמונה גדולה, ולהכליל את כולם בהשקפת עולמך, ולהגיד, כל מה שרואה, כל הציבור הזה, כל המציאות הזאת, מעל כל זה, בורא עולם. זה מובן הדבר. רצית לשאול משהו, כן? זה. מי שרוצה להיות כאן מנהיג, מי שמעוניין להיות כאן מנהיג, מה הוא צריך להיות? אדם שיכול להכיל את כולם. להכליל את כולם למרות הבדלי הדעות. זה לא אומר שאתה צריך להסכים, אבל אתה צריך להבין. לא חייבים להכליל, להסכים, להבין. להבין את השונה, להבין את האדם שעל פניו נראה לך בכיוון לגמרי אחר, אבל להבין שגם בכיוון האחר יש בו משהו, וצריך לדעת לחלקל את הדברים. נראה את זה בהמשך. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון. יש חסידי עליון ויש חסידי תחתון. מה ההבדל בין חסידי עליון וחסידי תחתון? בכלל, מושג חסידות, אני מוכרח לומר, לפעמים מתבלבלים בזה. אחד אומר, זה חסיד חב"ד. בסדר. אני לא, זה חסיד חב"ד. וזה חסיד ברסלב, וזה חסיד הרב קוק, וזה חסיד ההוא, וזה חסיד ההוא. זה לא נקרא חסיד עליון. זה שאתה חסיד של רבי כזה או רבי אחר, בסדר גמור. אבל אתה חסיד של הרבי. אתה לא חסיד עליון. חסיד עליון זה הרמח"ל. הרמח"ל נקרא חסיד. החסיד העליון הוא אדם כללי. אדם שהוא לא מזהה את עצמו עם איזה ענף או איזה נישה או איזה פינה של חסידות כזאת או עדות, חסידות אחרת. הוא אדם כלל ישראלי וכלל עולמי, זה נקרא חסיד עליון. כן, הרמח"ל, כן, הוא היה אדם שיכול היה להקיף את כלל ישראל וכלל העולם וכלל ההיסטוריה וכלל כלל זה בתפיסת עולמו. בכלל, מי שרוצה להתקרב לי לאלוקים, מישהו כאן מעוניין להתקרב לאלוקים במקרה? ברצינות. תהיה כללי. אבל אם אתה פרטי, אתה בבעיה. הדרך אל האלוקות היא באה דרך הכלל, היא לא באה דרך הפרט. אבל גם ברמה הזאת של החסידות, צריך להבין, החסידות שהייתה בגולה, כמו החסידיות שלה, אז הענפים השונים של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, שהוא הקים את תנועת החסידות, כידוע הוא רצה לקרוא בהתחלה לתנועת החסידות, תנועת התשובה, בעלי התשובה. ובצדק, חסידים הם בעלי תשובה. אבל למה, נגיד בעלי תשובה, אז הדימוי של בעלי תשובה היה כאילו איזה מין פושע או מישהו נבח או משהו כזה, זה לא מתאים. אז הוא קרא לזה חסידות, תנועת החסידות. אבל צריך להבין שזה חסידות בסדר. אבל יש להבחין בין חסידות עליונה שעליה מדבר כאן הרב. או כמו שהמשנה אומרת, חסידים ראשונים, יש ביטוי כזה. חסידים ראשונים, יש חסידים אחרונים ויש חסידים ראשונים. שזה אדם כללי. אדם כללי הוא אדם חסיד. אדם אידיאליסט הוא אדם חסיד. אידיאליסט לא רק כלפי הדברים הצרים, כללי, באופן כללי. אז זה אומר, המנהיגות, מי שרוצים להעניק ציבור, הוא צריך להיות חסיד עליון. דהיינו, בעל אמונה גדולה, שבאמת השם מלך הוא באמת מלכותו בכל משלה. פשוטו כמשמעו. כמו שנאמר בקהלת, בסוף אנחנו אומרים, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי זה כל האדם. להיות כללי. להיות במידת הכל, מה שנקרא. או ברכת האבות. מה זה ברכת האבות? בכל, מכל, כל. אז הרמב"ן אומר בפירושו על החומש, הוא אומר, זה סוד גדול הכללות הזאת, העניין הכללי. אלא שלא תאמרו את המוות, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, בגלל מידת הכללות. אז זה מה שצריך. צריך מנהיגים כאלה שיהיה להם ראש גדול, אמונה גדולה, חסידות גדולה, כן? שיוכלו לראות את כל ההוויה, כל הבריאה, כל ההיסטוריה, כל האנושות, כל האומה, ולא להיכנס לאיזשהו ענף או איזה פרט כזה. זה מובן. אז זה מה שאומרים, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את כל הווייתם. אצלהם הדבקות באלוקים, דהיינו, האמונה שלהם שבאמת ריבונו של עולם, יד השם נמצאת בכל דבר, השגחת השם היא בכל דבר, גם אצל מי שאתה לא מסכים איתו הוא גם מושגח על ידי אלוקים. נשמה תורה שנתת מי במי בי, ומה איתו אתה בטוח, למרות שאתה לא במפלגה שלו? אתה בטוח? רגע, אבל אתה לא במפלגה שלו, אז מה? בכל זאת, יש לו נשמה תורה. מי נתן את הנשמה? בורא עולם נתן את הנשמה, לכל אחד ואחד. למרות שהלבוש משתנה, הפרצוף משתנה, הכל משתנה. זה הסגולה של עם ישראל. גוי אחד. בטוחה היא אז האומה, אם האומה מגלה אנשים כאלה, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה, והאומה לא נכנסת למלשון המודרנית ללחץ. למה? הם יודעים שבראשה עומדים מנהיגים שהם כל האומה על ליבם, בלי יוצא מן הכלל, כמו אהרון הכהן, שהיו לו 12 אבנים בחושן, צמודות ללב, ויש לנו אהרון כהן כזה, מה אנחנו צריכים לדאוג? הוא כבר מתפלל על כולנו, הוא כבר מזכה את כולנו, כל זה. ואז האומה מתנהלת בשלווה יחסית. לא ב... באמת, אני זוכר, לפני, בבחירות שאהוד ברק נבחר, אז ידוע שהדעות שלו, השקפות שלו היו לא בדיוק מתאימות לחלק מהציבור הדתי בעיקר וחרדי בעיקר, דעות כאלה ואחרות. אז זה היה בערב הבחירות, ואני כאן גר בירושלים, פתאום קראו לאנשים לבחור, יצאו רמקולים לרחובות, שיש סכנה שהוא יבחר, וכאילו העולם יחרב, מה יקרה אם יבחרו אותו? וואי וואי, יחרב העולם. ופעלה וצעקות חבר'ה, לא סוף העולם. מה קרה? גם הבחירות העכשוויות, לפעמים אנשים נכנסים את וואי, אם המנהיג שאני חושב שהוא ראוי לא יבחר, מה יקרה? מה צריך, מה יקרה? יקרה, ודאי, הכל לטובה. זה מה שאומר כאן הרב. אם ישנה מנהיגות בחסידי עליון, לא חיים במתח, בהלחץ, שיחרב העולם, או ש... או אני יודע אם האדם כזה יש לו, או האדם כזה יש לו. לא נורא! לא סוף העולם! לא סוף העולם! צריך לשאול במתח, מה אתם אומרים? אה? זה לא בריא ללב, נכון? זה מה שאומר כאן הרב. יש מנהיגות כזאת, אז האומה כולה מתנהלת בשלווה יותר, בנוח יותר. בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני, העצור ביחידי האלה, כאילו זה גנוז בתוכה, ועל סמך זה האומה יכולה לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכיה המעשיים. מדוע? כי ישנה מנהיגות רוחנית שבוטחים בה שהכל בסדר, אנחנו הולכים בדרך הנכונה. ואז בעולם העשייה, אם זה בכלכלה, אם בחקלאות, אם בצבא, כל דבר, אנשים יותר שלווים, יותר בטוחים, שלא עושים כאן איזה טעויות גדולות כאלה ואחרות. כן ולא. כן ולא. אני אסביר למה כן ולא. בוודאי ובוודאי שהיום יותר ויותר קולם של הרבנים נשמע באומה. לא כל אחד שומעים את קולו, ולא כל אחד מעריכים את דבריו וכל הדברים האלה. יש לנו התחלה של מנהיגות, אני אומר, אבל אין לנו, אנחנו צריכים להסתכל גם אל העתיד, לא רק אל ההווה. אני מוכרח לומר שהקימו את המדינה, וקצת אחרי זה, קולה של התורה כמעט ולא נשמע. המנהיגות עשתה, היא התחשבה והיא כיבדה את המסורת ואת הדת וכל זה. אבל נאמר, קולם של המנהיגות הרבנית נקרא לזה, ואני מדבר כרגע על כל הקשת, אני לא מדבר על זרם כזה או זרם, כמעט ולא נשמע. מבחינת משקל פוליטי, מדיני או דברים כאלה, כולם עשו את מה שהם מצאו לנכון לעשות. היום, אני מוכרח לומר, המנהיגות המדינית היא כבר מתחשבת במשקל, או בהשפעה יותר נכון, שיש של עולם התורה על הציבוריות הישראלית. היא מתחשבת הרבה יותר. תורנית. עדיין לא נולד אותה מנהיג שיבלן לעתיד לבוא, או אותה מנהיגות שהיא גם העם ישמע לה בהכללותו. אבל כבר מתחשבים, אני אתן לכם דוגמה ממשל. היום, אני לא איש פוליטי, אבל כל מי שיש לו הבנה קצת במה שנעשה בחברה הישראלית, כל מנהיג מבין שבלי הדתיים אי אפשר להקים ממשלה. נכון או לא? מי אמר? היה מה אתה אומר? עשית חשבון? עשית חשבון? זה לא רק עשית חשבון, הרי הכל בהשגחה. זה לא רק חשבון. הכל בהשגחה. רגע, אני אתן דוגמה, רק שתבינו את ה... כבר יש משקל. העובדה הזו, ש... ואני אגיד לכם, זה אומנם נוגע קצת לזה, אני לא הייתי רוצה להיכנס. היה לי סיפור מאוד מעניין עם הרב עובדיה יוסף. סליטה, שיעריך ימים. שוב פעם, שלוט, אני לא מצביע בעד מפלגה הזאת, אני אחרת, אני לא רוצה כאן... אני... מתי יש דברים שצריך לי, לא להגיד אותם, אני להגיד. אבל פעם הוא אמר לי, באיזה, נסיבה בעיניים שהיינו באיזה עניין, הוא אמר לי, הסביר לי, למה ש"ס נכנסה לממשלה של רבין הזה, כן, למה הממשלה של רבין? הוא אמר שאם אנחנו לא היינו בממשלה, אז הדת לא הייתה בממשלה. אני דואג שהיהדות יהיה לה ייצוג במדינה, בממשל, בממשלה. צד האמת, אני לא מדבר מצד האינטרסים והדברים האלה. אז היה באמת דבר זהיר יחסית. אבל היום הזה, הדבר הזה הוא ברור. דהיינו, לא ירחק היום, הרי אנחנו מאמינים שבסופו של הדבר כל עם ישראל ישוב לשורשים, למסורת, אל הדת. במילא, פועל יוצא מהדבר הזה שהשפעת המנהיגות הדתית היא תהיה הרבה יותר גדולה על הרשות השולטת, כן? המדינית, בעזרת השם. וכבר היום זה בא לידי ביטוי. כן.
כל העניין היום הדתי, או גם ההנהגה הדתית, והקולות של הרבנים, נקרא לזה, זה לא חסידות עליונה.
זה לא?
זה לא חסידות עליונה, זה לא חסידות... זה חסידות מדינית.
בוא נלמד עליהם זכות.
אני אומר כן, אבל אם אני רואה עכשיו בן אדם ש... אני מצייר בעיניים שלי, מישהו שיכל היה לענות על הדברים האלו, דמויות כאלה של חסידי אומות כאלה, חסידי אומה כאלה גדולים, זה נגיד הרב זצ"ל או רב אריה לוין, שאתה רואה שאנשים מגיעים והוא מכיל את כולם. זה מין שלווה שחסיד גדול יכול לתת לאומה.
אתה צודק, אמרנו אנחנו
והיום
בדרך.
והיום הכל הדתי של מפלגה היא מפלגה דתית.
אתה צודק. אבל אנחנו בדרך, לא הגענו אל המדרגה הזאת. נגיע למדרגה הזאת. נזכרתי תוך כדי בסיפור שהיה לי עם אהוד ברק. סליחה, היום הוא כבר לא בפוליטיקה, מותר לדבר על הדברים האלה. לפני שהוא נבחר לראש ממשלה, נפגשנו באיזה עניין, ובאקראי ככה, ואז שאלתי אותו, אהוד, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? הוא אמר, אני רוצה להיות ראש ממשלה. הוא אמר ועשה, ונהפך לראש ממשלה. אני אומר, בכל זאת, הוא אמר לי, כן, אני רוצה להיות ראש ממשלה. אז אמרתי לו, אני, תשמע לי, אני אתן לך עצה של יהודי עם זקן. תתחבר לרבנים. תתחבר לרבנים. אני מסתכל עליי ככה ב... מה אתה מדבר בכלל? כאילו, ממי אתה, מה אתה? אז הוא רוצה לענות לי ככה במילתא דבדיחותא, אז הוא אומר, אני לא צריך רבנים. אני בעצמי רב, רב אלוף. הוא יראה לי על הכתפיים. אני רב אלוף. מי הפיל אותו עם הרבנים? הוא לא קלט את המסר. אתה מבין? זה נכון, זה לא חסיד עליון. אני לא אומר, רב עובדיה, הוא מגדולי הדור, בוודאי, בוודאי. אבל, כן. שהוא בסופו של דבר הוא קבע מי יעלה ומי ירד בדבר. הוא מזכיר לי גם עוד סיטואציה כזאת, שהיה רב שח, זכר צדיק לברכה. אז היה סיטואציה כזו, נסיבות כאלה, שמי שיקבע מי יהיה ראש ממשלה, פרס או שמיר, זכרונו לברכה, זה היה תלוי ועומד על מה ימליץ הרב שח. האם הוא ימליץ על פרס? אז הוא היה ראש ממשלה. כי הם היו לשון המוזניים מבחינה פוליטית. אז סיפר לי הרב יצחק פרץ, שליטה, שעריך ימים, ובדל החיים ארוכים, מרעננה, הרב של רעננה, שאז הוא היה ממנהיגי ש"ס, היה מורה בפוליטיקה, מה?
והיה גם
שר הפנים. שר הפנים, כן, באותה תקופה. אנחנו קרובי משפחה מאיזשהו מצד מסוים. אז נפגשנו פעם, הוא סיפר לי ש... שהיה צריך להחליט, והרב שח באו אליו כל מיני אנשים של לדבר אל ליבו, להצביע בעד זה, להצביע בעד זה וכל זה. אז הוא גם בא, הוא היה מקורב מאוד לרב שח, זכרונו לברכה. אז הוא אמר, אני עמדתי, הרגשתי שאני הולך להגיד את הדברים מפיו של הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה. למה? כי הרב יצחק פרץ שליטה, הוא היה תלמיד של הרב צבי יהודה קוק. אמנם הוא למד בישיבת חברון, אבל היה לומד באופן קבוע, היה לו שיעורים קבועים אצל הרב צבי יהודה, ולמד. ואהבת ארץ ישראל אצלו הייתה אש, בוער בעצמותיו. אהבת ארץ ישראל. אצל הרב פרץ, כן, שליטה. אז הוא בא אליו לרב שח, הוא רצה לשכנע אותו שיצביע בעד שמיר, שיהיה בעד מישהו. אז הוא אומר, הרגשתי שארץ ישראל מדברת מפי. והרב צבי יהודה, ברוח שלו, כן, הנאמנות לארץ ישראל. והוא הצליח לשכנע את הרב שח לתמוך בשמיר ולא לתמוך בפרס לעניין הזה. כוחה של תורה, נאמר, אז תראו מי, 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 מי מקים ממשלות ומי מפיל ממשלות כאן. אשרנו, מה טוב חלקנו. למרות שלעתיד לבוא, לא יהיה דתיים, לא דתי, הרי כולם יהיו דתיים בסופו של דבר. לא יהיה דבר כזה. אלא כולם יהיו לכו בדרך הרבה. אבל לעתיד לבוא גם אותה מנהיגות אידיאלית שאתה מדבר עליה. וחסידי עליון שמדבר כאן הרב, שהייתה בעבר כשכהנים הגדולים, בבית ראשון וכל זה, והנבואה הייתה, וסנהדרין הייתה, היא תתחדש במהרה בימינו, אמן. אבל זאת היא המנהיגות שאנחנו זיקוקים לה, כן? כי על זה מדבר כאן הרב. כן? ועל סמך זה שישנה מנהיגות כזאת, יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צורכי המעשיים, בלי כל חרדה פנימית. שמה יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה של האומה, הנותן לה את כוח נשמתה ומהות ומאהבה, סליחה, את אידיאליה שעושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. גם היום אנחנו מאוד זיקוקים להנהגה רוחנית, מוסרית, שהאומה תקבל אותה, ויאחד את העם, יהפוך אותה לדבר ש... לאחות הבריח התיכון, נאמר, והרוח והמוסר והערכים, הם יאחדו בסופו של דבר את האומה. כל זה הוא מדבר באופן כלל אנושי. עכשיו הוא הולך לעם ישראל. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה ובסיס נשמתה, ההווה, העכשוויות, אנחנו, יש לנו ערכים נצחיים. יש דברים עכשוויים, משתנים כל הזמן וחולפים כל הזמן. כמו היום, בבחירות של היום, על מה מדברים? על הכלכלה, נכון? על הביטחון, נכון? איפה ערכי הנצח? איפה? למה לא מדברים על זה? אולי מדברים, אבל אני לא שמתי, אני לא יודע, אני גם לא, האמת של, אני, שמחתי הרבה, לא רואה את התעמולה הזאת, כל הדברים האלה. כאילו מדברים רק על העכשוויות, העכשוויות, מה שעומד על הפרק לפי זה... ויש דברים שמעל שם, מעל הדברים שאומר פה, יש אידיאלים, אידיאלים גדולים, לא מדבר מבחינה דתית, מבחינה אנושית אפילו, אידיאלים גדולים, כן, של צדק ושוויון וערכים וכל הדברים האלה. למה זה לא עומד במרכז כל הדיון הציבורי? למה? כי אין מי שיעסוק בדבר הזה, כן.
אי אפשר לומר שכל הדיבור
ודאי, זה, אתה צודק. עושה שלום איפה? במרומיו, במרומים. אבל כשאנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם שהוא זה לעומת זה, זאת אומרת שיש ויכוחים, ויש שחור ולבן, וימין ושמאל, ודתיים ולא דתיים, וכל הדברים האלה. אז רק זה הנושא שעליו אנחנו מתווכחים. ומאילו היה הצדיק העליון, הצדיק החסיד העליון, זה לגיטימי להתווכח על כלכלה, אבל צריך גם דבר שהוא מעל כל זה, זה מה שאומר הרב. לא יכול להיות שכל הנושא הציבורי יתנהל סביב דברים משתנים וחולפים כל הזמן, ומול הערכים, ערכי הנצח, האלוקיים, זה לא יעמוד על הפרק, זה לא יעסיק את האומה. זה מה שצריך להניג את האומה דווקא. האידיאלים צריכים להניג את האומה. לא אם המניות עלו או המניות ירדו. האם הלבן עלה או הלבן ירד. אז הם מקימים ממשלה ומורידים ממשלה. האם הלבן, סליחה, לא, איך קוראים לזה? קוטג'. הקוטג' עלה, הקוטג' ירד, אז הם מקימים ממשלה.
מה לא? זה לא סיבה?
אני לא אמרתי, עובדה שזה סיבה היום. אבל זה לא הסיבה.
זה
לא כן, לא, כן, בסדר, אני רק אתן דוגמה. בסדר, אבל צריך
כל המציאות
העכשווית
את המקום שלה בתוך הנצח.
אני אתן לכם דוגמה, אתה צודק, אתה ניתן לכם דוגמה בהיסטוריה הלא רחוקה שלנו, כמה אידאה היא חשובה. נכון שהפרקטיקה והיישום והמעשים וכל הדברים האלה, אי אפשר לבטל אותם. אבל עולם שאין בו אידאה, הוא נידון בכלל להיעלם.
אבל אפשר לצפות מכל ההמונים לעסוק באידאות?
לא, זה מה שהוא אומר, צריך הנהגה, שההנהגה הזאת היא אחראית לאידאה, לרעיון, והיא דואגת שהאידאה הזאת תבוא לידי ביטוי בכל עולם העשייה. אתן לכם דוגמה מההיסטוריה הלא רחוקה שלנו. ניקח את המשטר הקומוניסטי. המשטר הקומוניסטי הוא ביסודו היה אידיאלי. אידיאליסטי מה שנקרא. הם קומונה, מלשון קומוניסטי, קומונה, שוויון וכל הדברים האלה. והאידאה הזאת, הם הקימו אימפריה על האידאה הזאת. והאידאה היא הייתה הכוח, ולא סתם כוח. אנשים האמינו בכל נפשם, בכל מעודם, בקומוניזם, ומסרו את נפשם, ונלחמו מלחמות, וכל זה האידאה, היא קומוניזם, 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 קומוניזם. יום אחד, קם בן אדם אחד, אחד מהמנהיגים שלהם, שאני כבר לא זוכר את שמו, הוא אמר, הכל שקר. אין אידאה. אין, נגמר את קומוניזם, מה? זה כמו בלון ענק, שאתה עם מחט, עם סיכה, אתה דופק, פוק, הכל התפוצץ. אין אידאה, אין בלון. אין אידאה, אין קומוניזם. פתאום כל האימפריה הזאת התפוררה. למדינות, לתת מדינות, והוא בלגן שלם. יכול לקרוא דבר כזה. עכשיו, מי החזיק את האידאה? להבדיל אלף אלפי הבדלות, במשטר הקומוניסטי, היו אנשים שהם היו האידיאולוגים שלהם. איך קראו לזה? קומיסרים או משהו כזה? הם היו האידיאולוגים, והם היו נותנים את הטון לכל האימפריה הזאת, לכל המיליונים. להבדיל אלפי הבדלות לגבי מדינה. או ניקח דוגמה מארצנו שלנו. אני לא יודע אם שמעת פעם את המילה סוציאליזם או קומוניזם. אתה שמעת? איפה שמעת על זה? קיבוצים. הנה, אני הייתי קיבוץ, אני יכול להגיד לך. פעם האמינו באמונה שלמה, ואני הייתי ביניהם, באידאה הקיבוצית שהייתה, תמציתה הייתה, אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. שוויוניות. לא עושים חשבונות. זה היה דבר נפלא, הרעיון הזה היה דבר נפלא. ואנשים סמכו ועבדו קשה. באמת, עבדו קשה, לא עשו חשבון. מה יצא לי מזה, מה זה? אני עובד יותר, הוא עובד פחות, כל אחד לפי יכולתו, כל אחד לפי זה, כל אחד תורם. הזמן עשה את שלו. פתאום האידאה הזאת, משום מה, במקום ההכללה, הרי מה זה קיבוץ? קיבוץ זה כלל. המילה קיבוץ זה כלל. פתאום נשמע פתאום מוזיקה חדשה בקיבוץ, קוראים הפרטה, בדיוק הפוך. משום פרטים. הפרטה. מה זה הפרטה? איפה הקיבוץ? איפה הוא?
נעלם.
למה האידאה נעלמה? הוא קיים פורמלית על הנייר. אבל בשטח כל אחד חי לו לעצמו. דוגמה, כמה האידאה היא חשובה. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לגבי עם ישראל, היושב בציון. אנחנו כאן בארץ ישראל צריכים את ה... יהיו כאן מנהיגות רוחנית שהיא תדאג שהאידאה ואותם ערכים שהם מפיינים לנשמה של העם היהודי לדורותיו הם ישלטו כאן במדינה, בחברה, בכלכלה, בביטחון, בכל דבר. זה מה שעליה מדבר כאן הרב. דווקא עם ישראל שכל כולו אידאה אחת גדולה של להיטיב, אז המנהיגות צריכה להיות כזאת. אז זה מה שמדבר כאן הרב. והיא תהיה בעזרת השם. זה ייקח עוד כמה ימים, והדברים האלה יתקיימו. אבל צריך לדעת, למרות שעכשיו אולי לא רואים את זה, צריך לסמן את זה כמטרה. בעזרת השם, אנחנו נזכר עוד לאותה מנהיגות שהייתה פעם בבית ראשון בתקופה מסוימת, ותהיה לעתיד לבוא ולא רחוק הזמן, במהרה בימינו אמן.
מתחברים ליהדות מכל מקום, עם כאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM. כאן מורשת.
פשוט לומר תודה על כל מה שעשית בשבילי אני הילד הקטן אתה יודע שאני הבן ששר מכל הלב אליך אבא ומבקש ממך סליחה אתה יודע מי אני שתדע אני אוהב אותך כל כך אבל רחמן בורר עולם עשר תפילה אל המרום מושט ידך עוד לך Oh yeah.